דיברנו בחצי הראשון של פרק ט"ו, גילינו תופעה מאוד מעניינת, אדמור הזה כן גילה לנו מציאות מוזרה, לא מוכרת עד כה, של מישהו שמצד אחד הוא בינוני, עם כל המעלות הנשגבות של בינוני, שלא עובר עבירות ולא מפסיד מצוות ולא פס יקפומי מגירסה, או לפחות לא עובר על ביטול תורה, וזו אכן מדרגה רמה ונישאה, ומסתבר שיכול להיות בינוני שלא עובד השם. איך יכול להיות בינוני כזאת מדרגה נעלית ובכל זאת הוא לא עובד את השם? מכיוון ש... טוב, יש על זה הרבה סיבות. לא, זה כן מונה שתיים. אופן אחד שמטבעו הוא אדם קר מזג. תאוות לא מעניינות אותו. תענוגות, עניינים, זה לא העניין שלו. הוא אדם בעל מראה שחורה. לא מצד הדיכאון שבמראה שחורה, מה שרגילים בעולם להגיד. בעל מראה שחורה זה ההפך ממה שקוראים היום בעיות קשב וריכוז. הוא אדם בעל יכולת ריכוז אינסופית. הוא יכול, רק תן לו את הפינה שלו לשבת בשקט ליד השולחן עם ספר, וצריך להזכיר, זה אחד שצריך להזכיר לו לאכול, ואחד שצריך להזכיר, אבל זה לא שהוא עבד על זה. ואולי הוא עבד פעם, זה ה... זה הצורה השנייה של העניין, כן? הצורה הראשונה של העניין זה מי שיש לו את זה באופן טבעי. הצורה השנייה זה מי שהורגל, חונך, חינך את עצמו, הרגיל את עצמו. כרגע המצב שווה בשניהם. הם הגיעו, הם נמצאים באיזושהי פסגה. אבל הם לא זזים יותר. דיברנו קצת על ההסבר המופלא של הרבי על המשנה במסכת כלים, שלושה תריסים הן. זוכרים? דיברנו שישנם שלושה תריסים. תריסים זה מה שקוראים מגינים בשפה שלנו היום. ו... ישנו מגן כזה שנקרא מגן הכפוף, שזה סוג של מגן שהחייל יוצא איתו, תריס הכפוף זה אותו מגן שהחייל יוצא איתו למלחמה, הוא מקיף את החייל משלוש רוחותיו, הוא יכול להציץ דרך זה ולראות איך להילחם, אבל באופן עקרוני הוא מוגן מכל הכיוונים. התריס הזה אומרת המשנה, תמה מדרס. התריס השני, התריס שמשחקים בו בקונפון, או בקומפון לפי גרסה אחרת במשנה, זה אותו מגן קטן ועגול ששמים אותו על יד אחת, ביד השנייה מחזיקים את החרב, וככה מתאמנים החיילים בקרבות משחק או אימון, כשהמטרה, הם עושים את זה לפני המלך ככה, בכל מיני תצוגות ראווה של כמה שהם מוכשרים למלחמה, המטרה של הקרב זה להפיל אחד את השני על הרצפה, לא להרוג אותו חלילה, כי זה חייל מאותו הצבא שלך, כן? אתה רק באימון כרגע. אבל המטרה היא להפיל אותו, ובזה זה נקרא שניצחת אותו. כיוון דמאן דנפיל מדרגה איקרימית, אז התריס הזה שמשחקים בו בקומפון, הוא תמת ממת. זאת אומרת, הוא עשוי להתאמה בתומת מת. התריס השלישי הוא נקרא דיצת הערביים, זה מין משהו סמלי לחלוטין, הוא לא מסוגל לשמש כמגן בשעת מלחמה, זה משהו כמו חלק אחד של מצילתיים, כן, נקרא לזה, מין עיגול כזה קטן, אולי אפילו משחקים עם שניים כאלה ביחד ונוקשים אותם אחד בשני, תוך כדי שרוקדים ושרים ושמחים, לכן זה נקרא דיצת הערביים, הערביים משתמשים בזה בריקודים שלהם, והוא... תאור מכלום. אז הרב מסביר בשיחה שקשורה לענייני ניחום אבלים, כי זה מהמשניות שלומדים אצל האבלים, אז זה השין של נשמה שם נדמה לי, נכון? אם אני לא טועה, שלושה תריסים הם, כן? מכל מקום, אז הרב מסביר ככה, הוא נלך מהכבד אל הקל, אז התריס הזה שהוא תריס הכפוף, יוצאים איתו למלחמה, אז למה עשוי להתאמה בתומת מדרס? תומת מדרס זה תומה של זב. אז מכיוון שהחייל בשעה שהוא לא נלחם, הוא מסיים את יום העבודה שלו, אז הוא משכיב את התריס הזה על הרצפה, על הקרקע של השדה, והולך לישון בתוכו. לא היה להם שק שינה, אבל המגן הזה היה מספיק חזק ונוח בשביל שלא לא יעקצו אותו הקוצים והנמלים והאבנים הקטנות שיש בשדה הקרב, ואולי זה גם היה מרופד מבפנים, אי אפשר לדעת. לפועל זה היה מעין מיטת שדה שהחיילים היו משתמשים בה. כיוון שישנים בתוכו, זה עשוי להיות נטמע בתומת מדרס, שתומת מדרס זה עניין של תומת זב, שזב מטמא בלי הרגשה. הרבי מדבר מאוד באריכות שם על העניין הזה, שכאשר מישהו מרשה לעצמו באמצע המלחמה, לסמוך על זה שאורייתא מגנא ומצלא, שהתורה מגינה אותו ומצילה עליו מכל רוחותיו, עד כדי כך שהוא יכול להרשות לעצמו, הוא יכול להרשות לעצמו ללכת לישון באמצע המלחמה, אז התומה הזאת היא תומה חמורה ביותר. התריס שמשחקים בו בקונפון, דיברנו שהוא תמת ממת, כמאן דנפיל מדרגה, מי שנופל ממדרגתו הוא נקרא מת, אבל זה לא תומה, הוא עשוי להתאמה, אבל בפועל הוא לא נטמע, כי הם לא מתים הרי, הם רק נופלים. אז זה המשל שיש בעניין. הקטע המעניין שבסיום המשנה, אומרת המשנה שם, ודיצת הערבים תאורה מכלום, זה הרבה מקשר שם שני דברים. בעצם ערביים אנחנו יודעים, כמו אותם המלאכים שבאו לאברהם אבינו, שהם נראו לו כישמעאלים שמשתחווים לאבק שעל רגליהם, שזה בעניין של העבודה זרה שבזה זה דבר חמור ביותר. אבל בעניין למעליות שבזה אומר הרבי, שמשתחווים לאבק שעל רגליהם זה עניין של נפשי כאפר לכל תהיה. כשאדם מתבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, עד שהוא נהיה כמו זה שמשתחווה לאבק, דיינו נפשי כאפר לכל תהיה, ואז הוא גם הכי בשמחה שרק יכול להיות. מכיוון שככה כתוב, ויאספו ענבים בהשם שמחה, שלא כפי שהיינו יכולים לחשוב, שמישהו שהוא ענב, דהיינו שהוא חושב שהוא אפס, אז הוא עצוב כל הזמן והוא שבור, אז בחסידות מוסבר ההפך, שכאשר האדם יש לו גאווה, והוא מצפה לכבוד, והוא מצפה להערכה, אז אף פעם הוא לא מקבל כמה שהוא חושב שמגיע לו, אז הוא בעצם אף פעם לא שמח. אבל כשאחד, לא שהוא לא מודע למעלות שיש בו, הוא יודע את הדברים הטובים שיש בו, הוא רק לא זוקף אותם לזכות עצמו, כי יש קדוש ברוך הוא, ומכוחו אנחנו עושים את הכל. אז כיוון שהכל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא, כן? כמו שעל משה רבנו שנאמר שמשה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, זה לא הפירוש שמשה רבנו לא יודע שהוא משה רבנו, ולא הפירוש שמשה רבנו לא יודע שהוא המורה של כל עם ישראל, ועד סוף כל הדורות כולם קוראים לו משה רבנו, הרבה של כל עם ישראל. ושהוא נתן לנו את התורה בהר סיני וכולו וכולו, כל הדברים הנהלים האלה משה רבנו יודע אותם מצוין. אז מה הפירוש שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? מכיוון שהוא לא החזיק טובה לעצמו. הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכישרונות ואת כל המתנות ואת כל המעלות שהוא נתן לי, היה נותן אותם למישהו אחר, אולי הוא היה עובד יותר טוב ממני. וכל הדברים הטובים שיש בי זה דברים שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, זה מתנות, זה לא בזכות עצמי, לי מצד עצמי לא מגיע שום דבר. אז במילא יש דיצת הערביים, שדיצה זה עניין של ריקוד ושמחה, והערביים זה מי שבביטול, אז הוא אומר שם מישהו בביטול ובשמחה, אז למה תאורה מכלום? הוא אומר שם דבר מופלא. הוא אומר שכל העניין של תאומה זה עניין של אחיזה של הקליפה. והקליפה אין לה שום אחיזה במישהו שהוא מחובר לגמרי לקדוש ברוך הוא. שהרי עבד מלך מלך, ולפני הקדוש ברוך הוא, אז כי מסדונג מפני אש, כן יעבדו רשעים מפני אלוקים. אז אין שום אחיזה לעניין של קליפה. מי שמחובר עם הקדוש ברוך הוא באופן הזה שנקרא דיצת הערביים, שהוא בביטול והוא בשמחה, אז במילא עבד מלך מלך ותאורה מכלום ולא מקבל שום טומאה. אז בעצם למה דיברנו על זה כאן? כי אותו הבינוני שלא עבדו, זה מאוד מזכיר את הסוג הראשון שנקרא תריס הכפוף. שהוא כל כך מוגן על ידי התורה שהוא יכול בעצם ללכת לישון. באמצע הקרב, באמצע סערת הקרב, הוא יכול ללכת לישון. וזה נקרא שהוא תמי מדרס, דיינו התומה הזאת של זב, שזה בלי הרגשה, שאין לו רגש ואין לו חיות בעבודת השם. טוב. אז כיוון שהבנו שיש מציאות כזאת, לפחות בתיאוריה של בינוני, אשר לא עבדו, שהוא לא עובד את השם, כיוון שאין לו על מה להתגבר, ומזה גם הרווחנו תובנה חשובה ומעניינת, לא להתבחין על זה שיש לנו יצר הרע, אלא אדרבה אבל לשמוח. היצר הרע שלנו הוא בעצם הגורם שגורם לנו לעבוד את השם. כי אם לא היה לנו את הגורם המנגד הזה, אותו השיעור שבעיסה הזה, אז כמו ששיעור שבלי שיעור שבעיסה, שחזל אומרים שיעור שבעיסה זה היצר הרע, אבל השיעור שבעיסה זה גם מה שהופך את העיסה הזאת לחלל לכבוד שבת. שתתפח ותעלה ותהיה נוחה לעיכול וטעימה ובריאה וכולו וכולו. מה שאין כן דברים אחרים. מה הסיפור
של אחד כזה שהוא לא עבדו, כן להיות עבדו?
ברגע שהוא יבין שהיצר הרע שלו בא אליו הפוך על הפוך, כמו שאמרנו. זאת אומרת, היצר הרע שלו הוא יצר הרע סופר מתוחכם, והוא לא נלחם איתו ראש בראש ואומר לו בוא אני אגרור אותך לכל מיני תאוות, בוא אני אפתה אותך לכל מיני, כן, בנים יפתוך חטאים אל תווה וכולו וכולו, כמו שמזהיר שלמה המלך. אלא היצר הרע שלו בא בטקטיקה שונה. בטקטיקה שהוא חבר שלו והוא יעזור לו והוא לא יפריע לו עד שהוא ילך לישון. ואז היצר הרע ניצח. זה סוג של ניצח, כן? זה ניצחון שהוא קצת בעייתי גם מצד היצר הרע, כי סוף סוף הבן אדם הוא בינוני, הוא לא חוטא. אבל הוא מחטיא. הוא לא חוטא, אבל הוא מחטיא. הוא מחטיא את המטרה, שאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אז הוא מפספס את כל העניין.
איך הוא יגיע לזה
והפוך? מה יגרום לו להתעורר?
אתה
צודק. לכן הוא נתקע. באותו כולל, ולכן הוא באמת בינוני אשר לא עבדו, והוא זקוק לסייעתא דשמיא הזאת שהוא מקבל על ידי שהוא ילמד ספר התניא ויבין את עצמו, ויבין שהוא צריך עכשיו לעשות מעשים שדורשים ממנו שינוי ודורשים ממנו מאמץ. אשר רב מנדל סיפר שהיו חסידים כאלה שכשהם הגיעו לתום חיתמימים בצעירותם, אז המשפיעים טרטרו אותם. בהתחלה לא היה להם חשק ללמוד חסידות, כי הם עוד לא היו מונחים בזה. אז המשפיע אמר לו, עכשיו אתה תלמד רק חסידות כל היום. בהתקפיה. וכשהוא ילמדו כל כך הרבה חסידות במשך כמה שבועות, עד שכבר נכנס בהם החיידק, והתחילו להתלהב ולהתפעל ולחיות מזה, אז אמר לו המשפיע, עכשיו תלמד רק ניגלה. אז זו דוגמה, לא שככה צריך ללמוד, אבל זו דוגמה למלחמה שאנחנו צריכים לעשות. זו דוגמה שאנחנו צריכים לחפש לוחם, לא חוכמה שהוא לוחם רק עם מי שמנפנף מולו חרב. לוחם אמיתי יודע להילחם גם כשמי שמולו נראה כחבר. הוא יודע לעורר אותו ולהסלים, ואיך זה נקרא בלשון הביטחוניסטים, זה נקרא לדרדר אמצעים עד שאתה מגיע באמת לעימות גלוי. ולאו דווקא שצריך להגיע לעימות גלוי, אבל צריך לדעת שאם זה נראה לך ששש טיל והכל בסדר וכאילו אין מלחמה ואתה בינוני, אתה בתוך השק שלו. אז תתעורר. תתעורר, תתחיל לעשות גלים, תתחיל לבוא, תתחיל להשתולל, תתחיל לעשות משהו שלא מתחשק לך לעשות. תיקח חלקים בתורה שעוד לא למדת אותם, תיקח דרך חדשה בלימוד שעוד לא למדת בה. עד עכשיו למדת רק באופן של העמקה, תלמד באופן של בקיאות. למדת באופן של בקיאות, תלמד באופן של חידוש. למדת סברות, תלמד הלכה למעשה. למדת הלכה למעשה, תלמד קבלה. אתה מונח בפלפול של הגמרא, תעבור ללמוד מדרש. תעשה משהו שיגרום אצלך שינוי. תיגע את עצמך על עבודת השם. תשתמש ביתרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך לעבודה. זה לא חוכמה, כמו שאדמור הזקן לא רצה לעשות קידוש לבנה על ידי מופתים, שהוא יעצור את הספינה שם על הנער, ואז הוא יעשה. צריך לעשות את זה שיהיה מלובש בגדרי הטבע, שזה יהיה על ידי עבודה, על ידי מאמץ. זה צריך לבוא מלמטה. אז אנחנו פה בדף חף א', שורה שזה קצת למטה מהחצי, זו שורה שמתחילה במילה הוא בזה. הוא אומר ככה, הוא בזה יובן מה שכתוב בגמרא, דעובד אלוקים היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים, ואחד, ולא עבדו דהי, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. אנחנו לא מבינים מה ההבדל בין 100 ו-100 ואחת, מסביר לנו הרבי, והיינו משום שבימיהם, כיוון שעוד לא היה תורה שבעל פה, הייתה רק בעל פה ולא בכתב, אי אפשר היה לסמוך על הספרים, היו מוכרחים ללמוד בפועל בעל פה, תורה שבעל פה, לומדים בעל פה. אז היו חוזרים על כל דבר לפחות 100 פעמים. מי שהיה מוסיף על הרגילות, זה היה נקרא עבודה. עד מתי? עד שזה ניתה הרגילות שלו. ברגע שזו ניתה הרגילות שלו, אז זה רק נקודת מוצא על ההתקדמות הבאה שלו. שזה לאו דווקא בעוד חזרות, אולי בעוד העמקה. כמו שדיברנו שיש גדר, כמו שיש גדר של ביטול תורה בכמות, דיינו בכמה זמן מקדישים ללימוד התורה, יש גדר של ביטול תורה באיכות, כמה אתה מתייגע ללימוד שלך. קיבלת על עצמך עכשיו, היה יוטס קיסלב, קיבלת על עצמך מסכת ללמוד לעשות סיום השס. להשתתף עם קבוצה, לעשות סיום השס. איך אתה לומד את המסכת הזאת? כמה זמן לוקח לך ללמוד אותה? האם אתה רק מריץ את מה שכתוב בגמרא? האם אתה מסתכל גם ברשי? האם אתה מסתכל גם בתוספות? אולי אתה בכלל שומע את זה רק עם שיעורים מוקלטים של כל הדף או כל מיני אמצעים אחרים? אתה בכלל לא רואה את הגמרא מבפנים? כבר למדת את הגמרא? האם אתה חוזר על זה עם עוד מפרשים? האם אתה מתייגע על הלימוד הזה? אפשר כך ואפשר כך. וכך בכל דבר. ידוע, מובא בסיפורי חסידים, שהיו חסידים, אם היה חסיד מעיז לבקש ברכה מהרבי. יש פתגם הזה כזה אפילו נדפס. לבקש ברכה להצלחה בעבודת השם, זה נקרא אל ישעו בדברי שקר. הסדר הנכון שאפילו פרו מבין אותו, זה תכבד העבודה על האנשים. ואז יהיה אל ישעו בדברי, אז מה זה דברי שקר? דברי שקר הפירוש עבודה קלה. עבודה קלה ונקייה ומכבדת את בעליה ואיזה יופי. זה דברי שקר. אם אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אז תעבוד, תזיע. תתייגע. לזה אנחנו פה. כדי איתה אדם בגמרא משל, בגמרא רוצה להמחיש לנו את העניין של מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת, מדוע זה משנה את כל המצב מעובד, מאינו עובד אלוקים לעובד אלוקים. אז הגמרא אומרת שם משל משוק של חמרים. כן? מה שהיום יש כאלה שעוסקים בהובלות, קלות או כבדות, אז יש שוק של חמרים, יש להם חמורים, והם מעמיסים, מטעינים את החמור שלהם בקניות שאדם עושה בשוק, והם מוליכים את הסחורה הביתה. אז שוק של חמרים הם נזכרים ל-10 פרסי בזוזה. אתה רוצה, אתה גר במרחק של בתוך 10 פרסאות מהשוק, אז להביא את הסחורה אליך הביתה, בין אם זה פחות, או עד 10 פרסאות, אז אתה משלם זוז, יש תעריף קבוע, אין מונה לחמור ככה, בין האוזניים, זה עוד לא המציאו מונה לצעדים של החמור, אז יש הגדרה של מרחק, הגדרה של מרחק עד 10 פרסאות זוז. אבל אם זה 11 פרסאות, ואתה גר ככה בשכונות יוקרה של העיר ולא ממש במרכז, תשלם. זה כבר עולה 2 זוזים. בסך הכל נסעת 11 פרסאות. מה, למה 2 זוזים? תחשב לי את זה לפי מטר רץ. תחשב לי את זה על כל צעד שהחמור עושה. לא, 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 זה לא הולך ככה. יש מה שאנחנו רגילים. מה שאנחנו רגילים זה עד 10 פרסאות. הוספת עוד פרסה אחת יותר? זה שקול כנגד הכל. זה מה שהוא אומר, ול11 פרסי ביטרי זוזי מפני שהוא יותר מרגילותם, ולכן זאת הפעם ה101 היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר סט ויתר עוז, להיות נקרא עובד אלוקים, מפני שכדי לשנות טבע הרגילות. עכשיו זה הסיכום, וצריך להתמקד בזה, כי המשפטים האלה, כמה שורות שיש לנו עד סוף הפרק, זה בעצם המפתח גם להבנת הפרקים הבאים, אז ננסה קצת להתמקד, להתעמק. אז הוא אומר, מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה להשם על ידי שמתבונן. בואו נעזוב רגע במה מתבונן, וניקח את מה הרבי אמר לנו כאן. הרבי אמר לנו כאן, כדי לעשות בחיים שלך שינויים, כדי להפוך להיות עובד אלוקים, כדי להתחיל להתייגע על עבודת השם, אתה צריך משקל נגד, משקל נגד יסוד האפר שבנפש, שמכביד אותך ותוקע אותך ומקבע אותך במקומך. כדי להזיז את היסוד האפר שבנפש, צריך משהו שיזיז אותו. זה לא עובד לבד. כדי לזוז, כדי להתחיל להתניע, כדי להתחיל לנוע, צריך כוח. מאיפה לוקחים את הכוח הזה? סתם ככה? תישבר. כדי, אתה לא יכול לעבוד על ריק. כדי לעשות עבודה, אתה חייב שיהיה לך משהו שמייצר את הכוח הזה בעצמך. המשהו הזה היא ההתבוננות בגדולת השם. והיא מעוררת את האהבה, ודיברנו כבר שהאהבה יש לה כוח עצום, והיא המנוע שמאחורי כל מה שאנחנו עושים ברמ"ח מצוות עשה, הכוח המניע שלנו להזיז את עצמנו, לרומם את עצמנו, לחמם את עצמנו למצוות, מתחיל מהעניין הזה שנקרא אהבת השם. כל יהודי הוא אוהב השם. יש אהבה מסותרת, ונראה את זה בפרקים הבאים, מאוד בעריכות. אבל בינתיים שאנחנו מדברים כאן על אנשים בעלי כישרון, אנשים למדנים, אנשים שיכולים להתבונן בגדולת השם, הדרך שלהם, ואין להם דרך אחרת, מי שלא כל כך כישרוני, אנחנו נדבר עליו בפרק הבא. אבל כאן אנחנו מדברים על אנשים שמסוגלים להתבונן בגדולת השם, זו הדרך היחידה עבורם. להלהיב את עצמם בהתבוננות, לא רק התבוננות מתה, אלא כמו שהיו חסידים של אדמור הזקן אומרים, שאדמור הזקן הרבי מחיה מתים, הם התכוונו שהוא לא רק נותן לנו שכל שהוא קר ולח, אלא הוא נותן לנו שכל שתוסס, שמתרבה, שתופח, שעולה. השכל הזה הוא שכל שמוליד. שכל שמוליד מידות, זה השכל של שיש בו שבתורת החסידות, זה העניין שצריך להתבונן, והנה נראה במה, להתבונן בגדולת השם במוחו, על ידי זה הוא יכול לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבימית שמהקליפה, שממנה הוא הטבע. זאת אומרת, צריך להתגבר על הטבע. מה זו עבודה? שינוי הטבע. לכן עבודה זה מלשון עורות עבודים שעיבדו אותם. צריך לעבוד, הפירוש צריך להשתנות. לשנות את הטבע שלנו, לשנות את הרגילות שלנו. כי למדנו בסוף הפרק הקודם שדבר שמתרגלים, הרגל נעשה טבע. אנחנו צריכים לנתץ את ההרגלים, לשבור את כל ההרגלים, אפילו הרגלים טובים. ברגע שזה הרגל שהפך לטבע, זה, אתה כבר קבור שם. אתה צריך לחיות הפירוש, להתקדם ולא לעצור אף פעם. וזוהי עבודת המעל הבינוני. או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו. גם זו אופציה. היא קצת פחות במדרגה, ועל המאוד פחות במדרגה בפרק הבא בעזרת השם. האופציה השנייה היא קצת במדרגה נמוכה יותר, לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה, על הטבע שבחלל השמאלי, שזה נקרא גם כן עבודה. אז העבודה, עבודה עם כל התוקף של העניין של עבודה, מה זו עבודה? זה להתבונן בגדולת השם עד שחם ליבו וקרבו וליבו נשא את רגליו, הוא באמת יוצא מעצמו ומתרומם ומתחיל ועובד ועושה ומשתנה. ברמה נמוכה קצת יותר, לעורר את האהבה המסותרת. אנחנו נלמד בעזרת השם איך עושים את זה. גם זה עבודה, להילחם עם הטבע והיצר על ידי שמעורר האהבה המסותרת בליבו. מה שאין כן כשאין לו מלחמה כלל, ויש אהבה מסותרת, אבל היא לא, היא לא, היא לא עבודה. אין אהבה, אין אהבה זו מצד עצמה, נקראת עבודתו כלל. אנחנו באנו לכאן לעבוד. לא להתפנק על האהבה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוך הלב שלנו, ולכן אנחנו עובדים מכוח האהבה הזאת. זה לא נחשב עבודה. עבודה זה שינוי. כדי להגיע לשינוי צריך להגיע למקור שמייצר כוחות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילוי ועד.